בשם רחמן. שיעור מוצאי שבת קודש פורשת תולדות. התשפ"ג בשלג'. כמו שיעור מוקדש להצלחת ידידנו היקר רבי מנחם בן ציון גולן, השם ישמרו והיו, לרפואת והצלחת נבט ביתו, הודיה בת הרב ראובן רצה בשתהה, שתזכה להיריון קל מתוך בריאות ושלווה ולידה קלה על דרך הטבע, ביתו וזמנו, שיזכו ליישובתו במעון החדש בקריית ספר, בעבור שיתנדבו ביד רחבה ונפש חפצה למוסדות יד מעריץ. זה לא התחיל עכשיו, זה כבר ברוך השם שנים על גבי שנים שהוא עומד לימיננו, שם ברוך הוא יעמוד לימינו ומלא כל מי שרוצה בו לטובה. המוגם ברוך הוא ירסן את בותם, יבורך מעשי ידיהם, מכל שרו ונזק אסילם, ימלא כל מי שרוצה לבם ולבחם, לא תבוא ולברכו, אמן, כן יהי רצון. בעזרת השם נברר קצת כמה שאלות שנוגעות למעשה בהלכות שביעית, שבתו האורס שבות לאדוני, כמה דברים חדשים שצריך ללבן אותם. זה הספר שנת השבע, המהדורה הישנה, בעזרת השם יצא מהדורה חדשה. אני בינתיים מדבר לפי מה שכתוב במהדורה הישנה. פרק תשיעי, הלכה ג', הדסים ושאר צמחי ריח ובכללם ריחן וכן שדב אינם קדושים בקדושת שביעית ומותרים בסחורה. שביעית מדובר בדרך כלל על עניינים פירות וירקות למאכל. מה עם ריח? יש ספק בירושלמי, והפוסקים דנים איך היה הלכה, ברמב"ם זה לא מובא מה המסקנה. אז פה נכתב להלכה שזה בעצם לא נוהג קדושה שביעית, זה מותרים בסחורה. אבל יש אומרים, זה לא מוסכם, יש אומרים שקדושים בקדושה שביעית, וראוי להחמיר לנתנם בשקית קודם שמשליחם בהשפעה. אחר כך פרק 16 הלכה ג', עצה בסמים כגון הדוס, ריחן, שדה בדומהם, שחנתו בשביעית. טוב, לחוש בהם לחתלה לקדושת שביעית, גם אם כתפו אותם בשנה שמינית, כדין האמור בפירות האילן. פה מדובר, לפי הדעות שזה מחמירים, גם בדברים שעשויים לריח, שזה דין כמו הריח הנאה ממנו כמו אוכל. אז אם יש בזה קדושת שביעית לחומרה, אז השאלה מתי זה תלוי? זה תלוי בחנתה. זה... כידוע, מה זה חנתו? זה מחלוקת גדולה בראשונים. הרמב"ם סובר, הרמב"ם פרק ב' מלכות מעשר, אומר שחנתו זה שליש גידולו, כמו עונת המעשרות. עונת המעשרות, פירוש עונת המעשרות, כשהצמח גודל, לפני שזה הגיע שיהיה ראוי לאכילה, אם זה אפילו פחות משליש בישול, פחות משליש הגידול שלו, הוא לא ראוי לאכילה, אפשר לאכול אותו בלי לעשר. מי שאוכל אותו. העונת המעשרות, החיוב של המעשרות, אז לדעת הרמב״ם, זה מאז שזה הביא שליש. רבנו שמשון סובר שזה מאז שהפרח נופל, כשמתחילים לראות את הפרי, ניכר הפרי. שאלה, ריחן, מה זה חנתו? הרי שם מריחים את העלים, גם בשלב. אז אין לו פירות. אז מה זה נקרא אצלם חנתו? אז כתבו במהדורה הקודמת בדף גחב, אמר לי האמור שליטה, כתבו בשמי, זה מסתברו שהחנתו בריחן משיוציא הזרעים השחורים שבראשו וכן בשלב וכן בהדס משיוציא ענביו. אמרתי, לא זכרתי שאמרתי את זה, לולא שזה היה כתוב, וכנראה שהדברים האלה נאמרו לא מונח לי בזיכרון, אולי שזה מודפס. ולמעשה זה נאמר מסתמה שלא בהשגחה בלי עיון, כי זה לא יכול להיות במציאות. זה עשה בתשומת ליבי לזה ידידנו הרב איתמר גדסי מרחסים, שם שמרו והיו, שהוא בדק את זה במציאות. הוא אמר לי, ריחן, מתי שיוצא הפרחים, פירושו שכבר הוא זקן, ואותו דבר בשבב. כשלא משקים את הריחן, אם לא משקים אותו, הוא הולך למות. או כשכעס כבר התבלה, הזדקן, כבר, כן? השתבע שם על העל. כזה ברוך הוא עשה טבע בעולם, כאשר פרי, עץ, מרגיש שזה הסוף שלו. כבר הולך למות, מה המשך? אשר זה רעבו למינהו. עס עס פרי, אשר זה רעבו. אז הוא דואג, אז יש המשך. כזה ברוך הוא נתן בו את הטבע, שיביא את הצאצאים שלו. אז מתי שהריחן או השדב הולכים למות, או מזקנה או שהזניחו אותם, לא טיפלו בהם, אז הם מותנים את הפרחים. במילים אחרות, הפרחים זה לא התחלת הגידול שלהם, זה סוף, זה כבר הולכים למות. כן. אז אם כן, לא שייך להגיד שזה החנדו. החנדו אמרנו זה או שליש או... שנפילת הפרח, פה הפרח הוא בכלל אין לו שום משמעות. שמעתי שאפילו מקקים, מקק שהולך למות או מוליד ביתים, שימשיך. כזה ברוך הוא דאג שהעולם ימשיך, לא בבריאת העולם נתן את הכוח, אפל שתבע שם על העולם. בינתי בספרים וראיתי שדנו בשאלה הזאת, והם כותבים בזמן אחר מתי זה החנטו, ואני חושב שזה ככה צריך לתקן, שזה מתי שהעלים מתחילים לצמוח. בספר באמונת עיתך, מכון התורה והארץ, גיליון 72 דף 77, מביא פה בתל עודן, מה הספק בירושלמי, נוהג שביעית בריח או לא? הדעה רווחת בפוסקים שהספק לא נפשט. כאילו הם מבינים שירושלמי נשאר בספק. לכן הם רצו להקל, כל ספק זה רבונן, אוהל בשביעית בזמן הזה רבונן. אבל למעשה מקובל להחמיר. למה? כי זה ספק באיסור תורה, כך הוא מציין בשם שבות שבט הלוי. תצא לי עזר, הוא אומר לו, לא, תצא לי עזר, הוא אפילו... ומסתמך אפילו מיני צמחים שרוב בני אדם לא רגילים להריח אותם, מסתמך על הרמון שמשמית. לעומתו הרב טוקסינסקי בספר השמיטה ביו אומר לא, ירושלמי בהמשך כן מכריע שיש קדושת שבית, זה פשוט שיש בזה קדושת שבית. טוב, אז יש להחמיר וצמחי ריח מחמת ספק. אבל ריחן יש סיבה נוספת, כי מגדלים אותו לא רק לריח אלא גם לצורך טיבול. זה נקרא בזיליקום. כן, בזיליקום, כן, לא יודע, כן. כן, אבל אני לא יודע, אולי יש פה ערבוב. תלוי איזה. הריחן יש כמה סוגים. הריחן התימני הוא לא טוב, הוא לא טוב לטיבול. הריחן הבבלי הוא טוב. כן, מה שכן, כן, לריח התימני טוב, ולאוכל הבבלי. אז אולי יש פה ערבוב של דברים. כי הריחן, אני חושב, התימני יש אולי 13 או 15 סימנים. והבבלי יש מין אחד, אז עד כמה שאני יודע. אז מתי שלב הגידול?
הם אוכלים אותו.
אוכלים אותו, כן, זהו, זה מה שאומר, לצורך טיבול. אבל זה לא הריחן התימני, הריחן התימני הוא לא טוב לאכילה. יש לו ריח נודף, ריחן, זה כשמו, כן, הוא נותן ריח. אז זה של האכילה, הריח שלו קלוש, כן, כן, נכון, כן. כן, הבבלים בעצמם, כשהם רוצים לריח, הם לוקחים את התימני. בשביל ריח, מובן, כן. אבל הוא אומר, הריחן זה גזע מעוצה, זה כמו אילן, לפי מה קדושה שבית. יש מי שאומר, מתי שהענפים מתחילים לצמוח, יש אמרו, שלב יציאת העלים זה הקובע. כך מקובל לנהוג, זה שוד משנת יוסף. למעשה, מספר שבועות אחרי ראש השנה, יש לנהוג קדושה שבית ועלי הריחן. כיוון שתקופה קצרה אחרי ראש השנה צומחים עלים חדשים עקב מזג האוויר החם בתחילת השנה. אז יוצא שכאילו צריכים לשים לב, מי שמשתמש בריחן, שלא את מה שנשאר, שלא יזרוק אותו לזה, יעטוף אותו בפח שמיטה וכל דומה. חוץ שני, יום טוב בחול המועד דף שנסה, הדסים יש בהם ריח שספק בירושלמים, לא קדושה שבעית, נסתפקו, זה עץ הדס, זה הולכים בתר חנטה, או בתר לכיתה, דן בזה מסקנה שלו, המשמע בגמרא לא הולכים אחר גידול כל העת, אלא על הענף. זאת אומרת, שמתחיל לגדול ההדס. ככה הוא מדבר על הדס. ספר שביטת השדה פרק יוד. גם כן הוא מתחיל, לא נראה שהוא מכריע בזה. יש לדם, מה זה נקרא חנתה בחנפי ריח? לגבי פרחים, חנתת הפרחים. אבל ענפי תבלין או ריח, מה זה החנתה? מצוי של חנתה ייתכן רק אם בהם, כמו למשל בלא לב, הולכים אחרי חנתו כמו אילן. איך תגדיר פה? שליש בישור, לא שייך פה. ויש ענף, יש עלים, והבעלים משתמשים. נראה ללכת אחרי חנטת העלים. אפילו שכותבים את הענף עם העלים, לא כותבים רק את העלים. אבל בפועל, מה שעושה ריח, מה שמשתמשים בריח, זה לעלים. מסקנה, כשגודלים עלים חדשים, זה מה שנחשב בחנטו שלו. ואז חושב במהדורה החדשה הרב משה כבר ידאג שיבוא הדבר על תיקונה. לא, מה ישנים? אפשר להבדיל? אולי אפשר להבדיל בין העלים. هذا يتر حذر
יש
انت ايه الموضوع ده انا كنت بتاع على نفسي زي الاستاذ مشاء ايش راحيل لو كلهم اشتراحين لا بقى للذكنوت ومش هيك جدول سمعني سمعت ده بقى معنيد وعمر كش ام ما تخيل عيت مزدكن لما تخيل جدولين ابراهيم ام حطهم تمام אז הוא גודל מחזרה, והוא גודל ונהיה עץ גדול. כשמתחיל לו הפרחים, הוא כבר מעוטה שהוא הולך למות. חותכים את הפרחים, אז הוא מקבל כוחות, והוא מתחזק ועולה וגודל, ונהיה עץ גדול. כן, תראה, אמרנו יש הרבה סוגים. יש ריחן סנעני, יש ריחן הינדי, יש בייבני, כל מיני סוגי ריחן שונים ומשונים.
סנעני אין
פרחים. כן, בסדר. אפילו כשהוא הולך למות. כן, כן. אז מה, אז נזור המותר מייהור? מייהור, רק מייהור. כן, כן, נכון. אז כל אחד יראה לפי העניין שלו. כן.
לא כתבו כלום לגבי השדב.
שדב, מה השאלה? אותו דבר, גם השדב. לא, והוא, מתי שהשדב הולך לזה לגדול, אז הוא מוציא פרחים לקראת הסוף. אבל ככה, שוב, מתי מתחילים עליהם חדשים. צריך לדעת את זה לפי המציאות. שאלה נוספת, זה מידידנו, העביר לנו ידידנו הרב דוד צדוק, השם ישמרו וחייהו. ריחן שברכתו עצה בסמים, שעדה ברכתו עצה בסמים, מאדים בשנה השביעית. הם לא זרעו אותם בכלל, אלא הזרעים נופלים וצומח לבד. לא זרעו אותם, לבד נפלו פרחים וזה גדל, הדור הבא. האם יש בזה איסור ספיהן או לא? כן. למעשה, כן, זה השאלה. כאילו, לא שגזמו את העיקרים וזה גודל, אלא מהזרעים עצמם, אם יש בזה איסור ספיהן. לכאורה, זו שאלה פשוטה מאוד. ככה זה נראה מלמעלה. זה מפורש לכאורה ברמב"ם. הרי ספיהן יש שני אפשרויות. יש את הרמה, לשון הרמה פרק רביעי, כל שתוסיעו אורס בשונה שביעית, בין מן הזרע שנופל בו מגודם שביעית, בין מן העיגורים שנגסרו מגודם וחוזרו ועושו, ושניהם נקראים סופיח. בין מן העזבים הירוקו שעולו מהם. זאת אומרת, יש שלושה דברים שנקראים סופיחים. או מהזרעים, זה סופיח, זה משהו נספח. זה כאילו, זה לא עיקר הגידול, זה נספח מתטופל, מתעמקן. אז מהזרעים נפלו. או שגזמו את זה, ואז זה חזר וגדל. או עשבים וירקות שעלו מאליהם, ואליהם אין זרעים. אז מן התורה זה מותר, ומדרבנן יש את הגזרה. אבל מה בכל זאת השאלה? לכאורה, כתוב ברמב"ם מפורש, שפיגום, זה שדב, הרי ידוע שהפיגום זה שדב. ככה הרמב"ם עצמו, בפירוש המשנה, אומר בערבי, שדב, או סדב, כן, הפגם זה מה שקוראים בלשון ספרדית רוטה או רודה. אומרים זה שם קדוש, לכן זה סגולה נגד עין הרע. זה לא, השם שלו רומז משהו גדול, וגם זה סגולה נגד מגפה. הפגם זה להיות מג'פה. לכן, כאילו, זה טוב לשמירה. כמו שמובע, ככה חידה מביא בכיכר לעדן, שהוא מקובל, קיבל מרבני ירושלים. בכל העדות זה מקובל, גם אצלנו, גם בעדות אחרות. שהשדב יש בו סגולה לשמירה לעין הרע. לכן חתן וכלה שמים בכיסים שדב, או לתינוקות, או בברית מילה, או בפדיון הבן, שמים את זה להגן מעין הרע, חס ושלום. זה בלשון המשנה, זה נקרא פגם. שמעתי רמוז. למה נקרא שם פגם? מפני שהוא מסלק כל הפגמים. אז הרמב"ם כותב בהלכה ג', אין אוכלים מפירות שביעית, ולא פירות האילנות והעשבים שאין זרעים בתום רבוע אדם. כאן הפגם, הירבוזים השוטים, כל כיוצא בהם. אז הרמב"ם כותב מפורש שהפגם זה מותר לאכול אותו. אין בו איסור ספיחים. למה? כמו שלא זורעים אותם רוב האדם. בדרך אמונה מביא את החזון איש, כמו שאין רוב בעלי הגינות מטפלים בזריעתם ולא מעותם, לא גזרו. אז לכאורה, אפשר להבין שהפרום, כמו שרוב האנשים לא משתמשים בשדה, בפרום, אז זה כאילו מיעוט, אז הגזרה, הרי הגזרה של הפסיכים שום בעלי עבירה, ורוב האנשים לא עושים את זה. רוב האנשים לא, בשבילם לא שימוש, לא חוששים למיעוט שאצלם זה כן בשימוש, לכאורה. אבל זה לא הבנה הנכונה, שירה במפרשים, לא, לא זה הנקודה. זה לא הנקודה כמה אנשים מגדלים את זה, אם זה רווח בציבור או לא. הנקודה היא, לא, לא, אם זה צומח מאליו או מכוון, זרעו או שזה גודל מעצמו, אם זה גודל בהפקר. ידידנו הרב יואב חלי אמר לי שהוא ראה בהר הכרמל, שם השדב גודל הפקר. אז לכאורה, כנראה, אולי יש עוד מקומות כאלה. אז רואים כמו שהרמב"ם אומר, שבני אדם לא זורעים את זה. בני אדם לא זורעים את זה. אבל, לא, כן, זה, רק אני אומר להסביר את מה שכתוב פה. אבל אני חושב שזה לא נכון. דהיינו, כנראה, בזמן חז"ל ככה זה היה. שאת הפגם, את השדב, אנשים לא זרעו. לא, היה את זה בהפקר, זה גדל מאליו. ולקחו מה שצריך לקח את זה. בזמננו, רוב אלה שמשתמשים בפגם, מגדלים אותו. מגדלים אותו בגינות, בכוונה. זה לא מביאים אותו מההפקר. הם זורעים בכוונה. אז חבר, נכון שרוב, אולי רוב האנשים לא משתמשים בפגם. גם אלה שמשתמשים, אז לא כל אחד גודל מגדל את זה בגינה. מי שיש לא מגדל, הוא לכל הרחוב שלו, לכל השכונה. זה אחד מגדל בשביל הרבה. זאת אומרת, זה לא מצוי שהחקלאים יטפלו בזה. אבל אז אבל מי שאלה מי שיש לו מגדל, מה שבציבור זה לא נפוץ, בעדות אחרות זה לא משמעותי, מדברים על אלה שמשתמשים. אלה שמשתמשים בזה הם כן מגדלים את זה. אבל עכשיו זה גודל בהפקר, בסדר, זה מיעוט. אבל ברמב"ם כתוב מפורש שזה לא מקובל לגדל את זה. ככה זה היה בזמנו. במילים אחרות, עכשיו יש פה חקירה. דבר שבזמן חז"ל והפוסקים זה לא היה מקובל לזרוע אותו. השתנה במשך הדורות, ועכשיו זה כן מקובל שזורעים אותו. זה לא גודל, לא לוקחים מהפקר. יש גם בהפקר, יכול לגדול בהפקר. אבל מה, איך להתייחס לדברים שבזמנם, בזמן שחז"ל גזרו את הגזרה הזאת, היו דברים, רואים, מביאים שמות של צמחים, והם אומרים, לא, בני אדם לא מגדלים את זה. מיעוט מגדלים את זה, אז לכן על זה אין את הגזרה. או הפוך, דבר שבזמנם כן גידלו, ובזמננו לא מגדלים את זה. אז עכשיו, אז יש פה שאלה גם לחומרה וגם לכולה. האם ללכת לפי זמננו או בזמנם? הרי לכאורה, אם נלך לפי הטעם, אז מפני חשש שעוברי עבירה יגדלו ויגידו, זה, אם, למה חזר גזרו על ספיחים? הרי מן התורה זה מותר. למה גזרו? שאדם יזרע בסתר ויגיד, זה גדל מאליו. זה 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 משנה שעברה, זה גם כן ככה רמו כותב, לא מוג'וז הרוע להם שלא ילך בעזרה תבואה וגדמי וזרע ג'ינה בדחסו אליהו בסירה רוכשי ישמח יוכל מהם וסובחים לפי כוח עושרו כל הסובחים וסובחים בשביעית. אז השאלה אם ללכת לפי המצב של דורנו שיכול להיות דבר כזה או לא יכול להיות, ואז נראה לפי זה מה מותר ומה אסור, או תדרך ללכת לפי זמן חז"ל. השאלה הזאת היא בהרבה הרבה מקומות. למשל, יש דיני מוקצה בשבת. האם יש דברים שהשתנה במציאות. למשל היום בשר חי כתוב בגמרא זה ראוי לאומצה, אז לכן זה לא מוקצה. שאלה, בזמננו מישהו אוכל בשר חי? שמעתי הצרפתים. כן, או ביצה חיה. כן, בכל אופן, כזכור לי שכשדנו על דברים כאלה, בשם הגרסה כתוב לא הולכים לפי זמן חזל. טוב, יש מקום לדון בדברים האלה, אבל בעניין הזה, בנושא שלנו, החזון איש העיר את עינינו וכותב מפורש שזה הולך לפי המציאות של היום, לא לפי זמן של חזל. כך כותב בשביעית ומנתת, יש לעיין בירקות הזולים שיתירו חכמים. יתירו כזה זול, כזה דבר כאילו לא מתייחסים אליו. או נשתנה הדבר בדור מן הדורות, ורוב בני אדם זורעים אותו. אז אולי, אם כן, או אסור אשתה משם סובהין. וכן, האסור משם סובהין. הוא זה לבני אדם. בזמנם היה חשוב. היום זה כבר לא חשוב. אין הרוב זורעים אותו. אם מותר, אומר מסתברו, כל שתגנו חכמים, כאין דבר אותו תגון. ובדאר איתאז לנה בוסר שעותה. והטעם שחילגו חכמים בין חשובים וזולים, חייב את דוות, אז לנה בוסר שעותה. דרך אמונה גם מביא את זה, בלשון אחרת, בסעיף קטן ממה, סוף סעיף, אם הוא דאר, כן, לא, לא זה, בסעיף קטן קפה. פרק ד' משם טוב יובל, כל המינים האלו, אם נשתנה בדור מן הדורות ורוב בני אדם זורעים אותם, או המינים האסורים משום סוביהן, אם הוא זל הרבה ואין לרבה, ולכם אחר שעותה. אז אם כן יוצא ככה, אז אין קושיה ממה שכתוב ברמה משפה גם, אין בו ספיהם. בזמנם נכון, בזמננו השתנה, כי מגדלים אותו בכוונה. הרוב זה בגידול מכוון, זה לא משתמשי במה שצומח מאליו, מי שרוצה מגדל אותו, ממילא יוצא לנו להומרה שצריך לנהוג בזה איסור סוביהן. שאלה שלישית, גם כן, שידידנו הרב דוד צדוק עבר אלינו, ישר כוחו, שמעוררים שאלות שיכולים להיות נפקמינה. בעינה מה שכתב בספר שנת השבע, שלדידן צריך להחמיר כשתת הרמב״ם, עוצר בדין אחרי הבור צריך לשרוף. כידוע, מחלוקת גדולי העולם, מה זה בעור? מגיע שעת הבעור משמיטה, מה זה בעור? הרמב״ם אומר, זה כמו בעור חומס, שרפו ואיבוד. כל על החיו מן הסודה, כדי להמצחו מן הבית. צריך להבד אותו. הרמב"ן, הרבנו שמשון, אומרים לו, בעור זה פירושו להפקיר. זה מה שהיום האשכנזים סומכים על זה, עושים גם עוצר בדין, מפקירים ומוכרים את זה גם אחרי בור, אפילו אחרי הרבה שנים. לשיטתנו, על פי הרמב"ם, זה לא יעיל, זה אסור. צריכים לדעת מראש, יש אנשים שקונים יין של עוצר בדין, והם חושבים שזה בעיה. מה שיש להם אפשרות רק לתת את זה לאשכנזים, אם בטעות קנו, אבל הכי טוב לא להיכנס לשאלה הזאת מראש ולדאוג שיין שאין בו, שלא קשה, לא נקטע, לא חנת בשביעית. בכל אופן, אז מה השאלה? רציתי לדעת האם הלכה זו גם אם הפירות הגיעו ממקומות שכבשו רק עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל, שחיובה מקדושת שביעית רק מדרבנן. שאלה מעניינת. הרי יש הבדל בין קדושה ראשונה לקדושה השנייה. כשעלו ממצרים, כבשו את ארץ ישראל, כבשו יותר, בקדושה השנייה עולי בבל כבשו פחות. דהיינו יש מקומות שבזמן יהושע הם היו מארץ ישראל, אבל בעלייה שהיה בזמן עזרא זה לא נחשב בארץ ישראל. יש כמו מובלעות או כמה מקומות שלא כבשו אותם, והמקומות האלה הם מארץ ישראל בספק, זה מצב ממוצע, זה היה בעבר ארץ ישראל, כעת בפועל לא כבשו אותם. אז מה הדין של זה בשביעית? זה מדרבנן. דיינו אפילו בזמן ששביעית הייתה נוהגת מן התורה, אבל במקומות האלה זה מדרבנן, מן התורה זה לא חייב, כיוון שעכשיו זה לא כבשו את זה בעלייה השנייה, בעולי בבל, זה דיינו בזמן עזרא. אז אולי, אז לא צריך להחמיר בשביעור שזה בשריפה ואיבוד וגם במקומות האלה. ועוד ששיטת רבנו שמשון במקומות האלה לא נקרא לדין ביעור. רבנו שמשון אמר אתם מזה, בכלל אין בזה ביעור. לא, שם אפילו מדרבנן מותר את הפירות האלה להשאיר אחרי זמן הביעור. האם מצרפים את זה לספק ספגה? שאלתי זאת, היות וראיתי באור לציון שמקל בחיי ג'ואנה, ורציתי לדעת אם גם הרב סובר בחיי ג'ואנה להקל או לא. הרמב״ם בלקשים אותו פרק ד' דרך אגב. כל שהחזיקו בעולה בו, ועל עד כזיב, אסור בעבדה. כל הצופים ששומחים בו, אסורים באכילה. כל שלא החזיקו בו, אלו עולה מסרעים בלבד, שהוא מכזיב, ועד הנהר ועד המנה, אף על פי שהוא אסור בעבדה בשביעית, צופים ששומחים בו, מותרים באכילה. אומר הרמב״ם, אם המקום הזה רק ביציאת מצרים החזיקו בו, ועכשיו עולה בו ולא החזיקו בו, אסור את זה בשביעית לעבוד, אבל הסופחים מותרים. לא, זה כיוון שהגזרה מדרבנן, אז על המקום הזה לא גזרו. מה הדין לגבי ביעור? אומר המשנה למלך, נראה שלפי דעת רבנו, כל מה שתוציא הארץ בכיבוש מצרים, אינו נאכל לאחר הביעור. בין שתוציא ביתר, כמו פירות האילן, או נאבדה בשביעית, לפי רבנו, פירות כיבוש מצרים יש בו כל דין שביעית. ככה כותב גם החזון איש. לכאורה זה פשוט, חייב להיות ככה לפי הרמב״ם, למרות שהרמב״ם לא כותב את זה מפורש. הרמב״ם מדבר רק על שני דברים, שאסור לעבוד את זה, אסור בעבודה, והספיחים מותרים. אבל זה פשוט, חייב להיות ככה, כי לפי דעת הרמב״ם, הביאור זה מן התורה. הרמב״ם סובר מה שכתוב, ולבם תחו ולחיו אשר ועזהו, כלו לחיו מן הסורה, כלי לבם תחו מן הבית, זה מדאורייתא. אז כמו שאסור לעבוד, אם הרמב"ם מוציא רק סופחים, זה מותר, אז מובן, זה מדרבנן, וזה מדרבנן, וזה גזירה. אז על זה הרמב"ם אומר מותר. אבל מה שהם, אבל הקדושה שביעית, שנלמד לאכלו ולא להפסל וכולי, או עניין של הביעור, שלפי דעתו זה גם מן התורה, פשיטה שזה נכלל במה שהוא כתב, שאסור בעבודה בשביעית. אבל אור לציון מעלה חידוש גדול שאפשר להתיר את זה. למה? כי יש ספק ספק. הרי לפי דעת רבנו שמשון המקום הזה בכלל פטור מבעור, אין בו איזה דין בעור. והספק השני, הרי אם הפקירו באופן שהפקירו, אז אני יכול, יש אומרים שביעור זה הפקר, אז אני יכול לעשות ספק ספקה. אולי בכלל אין ביעור. מותר, אין, לא חייב בבעל. וגם אם כן, הרי הפקירו את זה. ואם הפקירו את זה, אז נכון שהרמב"ם סובר לאבד, אבל פה יש ספק ספקה. אז כאילו להתיר את זה. ככה הוא כותב, באור לציון שביעית, בדף ב-ג. אף הרבה שנראה לדעת הרמב"ם, גם כמו שקשור על המצרים, יש דין ביעור. אבל שאר איסורים לא יתירו, וכן כתב המשנה למלך, היה לבני ספרד צריכים להחמיר בזה, לאסור את הפירות. לא אמרו נצפה כדי רבונה במקום הוראות הרמב״ם. בכל מקום, במקום שיפקיר את הפירות, יש בזה כאין ספק סביגה. לדעת רבנו שמשון, במקום שקפשו עולם ישראלים, אין כלל דין ואור. ואפילו אם נאמר שיש דין ואור, יש סברים שבאור זה יפקר. אז אין להחמיר בזה על קופנים, אחרי שיפקיר את הפירות, זה נענה באור. אבל אין להקל לגמרי כזה הדרש לחל נוער ולא הפקר, זה ודאי לא. אבל כשיש הפקירו, וזה ממקומות שכבשו רק עולה מצרים ולא עולה בבל, אז יש ספק ספק. ככה כותב הגאון רבי בן ציון אבא שאול, וקצת לכאורה נראה לי קצת תמוע פה. נכון, עושים ספק ספק, ולכל שביעית אנחנו הלכה כמו הרמב״ם. וכמו שבכל התורה כולה, לפי הספרדים, הולכים לפי מורן. אבל עושים ספק ספק נגד מורן, ואנחנו עושים נגד הרמב״ם, בדברים שנוהגים כמוהו, כמו שידוע מהתשובה של מעריץ, שלגבי חוזר ונעור בפסח, שאנחנו עושים כמו הרמב״ם. אבל אם יש ספק, זה ספק ספק. נכון שהרמב״ם אומר שחמץ בפסח חוזר ונעור, אבל אם יש עוד ספק, אז יש ספק, זה אחד. חוץ מזה, הרמב״ם נכון אומר שביטול לא מועיל, וחוזר ונעור בפסח, אז זה נאסר. אבל זה מחלוקת. אז נכון שאני פוסק להחמיר, אבל אם יצטרף עוד ספק, זה ספק ספק. אבל כל זה במקום שלא כתוב. הנידון, כשיהיה ספק ספק, אולי גם הרמב״ם בעצמו יתיר. הרמב״ם אומר שביעור שחמץ בפסח חוזר מנעור. מה יהיה במקום ספק? אז אני, טוב, אז לא יודע מה הרמב״ם בעצמו יגיד. אבל אנחנו בכל אופן לוקחים את זה, יש פה לנו שני ספקות. ומרן פסק שתי הלכות, פסק פה ככה ופסק פה ככה, ונגיד בשני הדברים הוא פסק להחמיר עכשיו, אבל הוא לא אמר מה הדין כשיש ספק ספקה. אז אני אומר לא, על זה אני יכול להתיר. הוא פסק פה להחמיר ופה להחמיר, אבל באופן שיצטרף שני הדברים, אז אני מתיר. אבל פה שני הדברים זה נגד הרמב״ם. הרי הרמב״ם כותב מפורש שזה במקום הזה שכבשו רק עולי מצרים. אז אמרנו שיותר מדי דברי הרמב״ם שזה אסור. ובעור זה עיבוד ושריפה. אתה בא ואומר לי ספק ספק. פירושו אתה אומר הפוך מהרמב״ם. הרמב״ם אומר אסור על שני הדברים, ואתה בא ואומר שמותר. כן, מובן. נכון שזה שתי שאלות נפרדות, אבל הרמב״ם בשתי השאלות האלה אומר מפורש, וגם כשמצטרף הספק ספקה הוא יוצא ממנו מפורש, הוא עושה את זה. זה לא שיש פה איזה מקרה שיזדמן לנו דבר שהרמב״ם לא דיבר עליו מפורש. פה מובן, לך הורד את המוח.
תשובה זה מאוד ברגע תצחק, אבל זה
מה שהאור לציון אומר פה כאין ספק ספקו, הוא לא התכוון לזה. מי שיגיד לא, לכן הוא כתב זה לא ספק, זה כאין. אני לא חושב שהוא התכוון לזה, הוא לא התכוון לחילוק הזה. הוא התכוון להגיד ספק ספקה בדרך כלל זה שני ספקות במציאות, ספקה, ספקה, ספקה. אבל פה זה מחלוקת הפוסקים. אז האם יש בזה נידון? האם מחלוקת הפוסקים נחשב כמו ספק במציאות? אז אומרים שכן. למעשה אנחנו אומרים מחלוקת הפוסקים זה כמו ספק במציאות. בסדר, לכן זה כאין ספק זה בגלל.
אבל אני חושב
שהוא התכוון שזה מאותו שורש, שתיהם בעניין של בירור, וזה הוא כתב כספק. בגלל שזה
שתיהם
עניינים של בירור,
שתיהם
מדברים
באותו שורש, זה לא ספק
שמתדבר באותו ספק
אחר.
כן, אני שומע. ברוך אתה אדנו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למעשה בהקדמה לחלק בית מבוא, שם הוא מביא ענף שני, הוא מעריך באור לציון להסביר את הכלל הזה. הוראות מרן, הוא אומר שקיבלנו הוראות מרן לא בתורת ודאי אלא בתורת ספק. דענו, יש הלכות שמרן פסק, קיבלנו הוראות מרן. אותו דבר בדברים שקיבלנו הוראות הרמב״ם. אז זה לא פירושו שזה בוודאי. זה בצורת ספק. הולכים לחומרה. ולכן, אז פירושו זה לא מוחלט. כאילו כביכול, אם יש דעה אחרת, היא מחוקה. לא, היא לא מחוקה. אנחנו פוסקים ככה, אבל לא בצורת ודאי. אז לכן, כשיש עוד ספק, אז זה חוזר ונעור. אז אני עושה פה ספק ספקה. ככה הוא אומר. הוא אומר כך, קיבלנו הוראות מרן כאילו שתזור כדעת הרוב, כאילו זה רוב, אבל שיטת החלקים לא דחויה לגמרי, לכן מצאנו שהרבה מקומות אחרונים חששו לסברת החלקים, בעיקר במקום איסור תורה. אם מרן פסק ודאי, אז למה אתם מחמירים? לא עד כדי כך. ומטעם זה כתבו אחרונים שאמרו ספק הולכות להקל נגד מרן, וגם אמרו ספק ספקה נגד מרן, כמו שכתב הרב נדיב לב, חלק שני, ואפילו שספק אחד נגד מרן. כי קבלת מרן זה לא מתורת ודאי. וגם עם שני הספקות, יש לפסוק מאותו טעם. זה באות א'. אות ד', הוא אומר, אולם נראה, עד אמרה ספק ספקה נגד מרן, דווקא אם מרן הכריע להחמיר מכוח הספק. אבל אם מרן הכריע בזה בתורת ודאי, אז לא. בדברים שמרן פסק בתורת ודאי, אפשר שאין לנו לומר ספק ספקה נגד מרן. הוא מביא דוגמה. מרן הכריע בתורת ודאי שטעם כעיקר דורה הייתה, לכן הוא לא חש לחולקים. פירושו שלכאורה מה שהוא כותב פה זה תלו פה בשני הצדדים האלה. לפי הצד הראשון שהוא כתב, בגלל שזה שאני לוקח את ההוראות של מרן לא כוודאי אלא כספק, אז אם כן, אז זה יכול, אז פירושו, נכון, הרמב"ם פוסק שבעור זה עיבוד. ופוסק שבמקום שכבשו עולי מצרים ולא עולי בבל, צריך בעור. אבל זה ספק וזה ספק. אז אני מורה כמו הרמב"ם, אבל רק ולא בתורת ודאי, בתורת ספק. אז יש מקום להגיד גם באופן זה שזה, שאני יכול להקל. אבל אם, אבל לפי מה שהוא אומר בסוף, שכשמרן בעצמו מכריע בתורת ודאי, אז לא שייך את הכלל הזה, אז הוא לא, אז המסקנה פה שלו לא מתאימה. היא יוצא שפה מרן אומר לנו בתורת ודאי אסור, אני מתכוון פה על הרמב"ם, ואתה בא ואומר שמותר, זה לא יכול להיות. נלך יכול ללמד זכות דבר אחר. יכול ללמד זכות על ההוראה הזאת, צד מסוים להקל פה, וזה עוד כלל. יש כותב רבי חיים פלאג'י בשו"ת חוקות החיים, שמה שקיבלנו הוראות מרן, זה רק אם מרן כתב מפורש. כתוב מפורש, שענוך הדין כך וכך. יש דברים לא כתובים מפורש, אבל יש הוכחות שזה דעתו. יש ראיות, הוכחות. אפשר להגיד אפילו ש... אפשר להגיד מוכח בבירור שלך, אבל זה לא כתוב מפורש, לא קיבלנו הוראות מרן. ככה אומר, כן, הבאתי את זה בכמה מקומות, למשל בשו"ת חלק ב', עולת יצחק חלק ב', סימן ר"ג, כתב מהרחף בשו"ת חוקות החיים, סימן מ"ו, לא קיבלנו הוראות מרן אחרי שלא מפורש בדבריו, רק מוכח הדין מתוך מה שהשמיטו, כן, לא הבאתי פה למעשה את כל המילים, הוא כותב הרבה פרטים, נגיד אם הוא השמיט איזה דין, אז הנה יש הוכחה שהוא לא סובר. או שזה הכרח, שזה לפי מה שהוא מסביר, חייב לתת שככה דין. אבל אם זה לא כתוב בשחור על גבי לבן, את זה לא קיבלנו. אז פה, בנושא הזה, קודם אמרנו את הרמב״ם, והסברנו שהרמב״ם כתב שזה אסור בעבודה, אמרנו, הוא הדין בעור. וזה, כמו שהמשנה למלך, והחזונש אומרים, ואמרנו שזה הכרחי, כמו שזה דאורייתא לפי הרמב״ם. מי רבנו שמשון, רבנו שמשון שהוא אומר שלא נוהג שם הביעור כמו סובר כנראה כמו הרמב"ן. הרי זה מחלוקת גדולה בין הרמב"ם לרמב"ן. הרמב"ם סובר שהביעור של שביעית זה דאורייתא. הרמב"ן אומר זה מדרבנן. רוב הראשונים כדעת הרמב"ם. בדרך אמונה אומר אולי יש כמה קצת ראשונים שזה כמו הרמב"ן. אבל הרוב זה כדעת הרמב"ם. סליחה, העניין של הביעור זה מן התורה. מה זה ביעור? זו עוד שאלה. מה זה ביעור? כנראה הרוב סוברים כמו שזה הפקר, כמו שהם אומרים. אבל רבנו שמשון שאומר שבמקומות האלה הביעור, שאין בכלל ביעור, כנראה הוא סובר כמו הרמב"ן, שזה מדרבנן, ולכן הוא אומר אין שם בביעור. והרמב"ם לשיטתו. אז חייב להיות שלפי... אבל מי שתגיד לי איפה כתוב, מפורש לא כתוב. אז טוב, אז אם זה ככה, אמרתי יש פה פתח, למרות שזה מוכרח לתת לך הוראה לפי הרמב"ם, אבל לא יודע, אולי יש איזה סברה לחלק, להגיד משהו, לא יודע מה, איזה חכם יבוא, ימציא פה איזה סברה, בכל זאת, חילוק, איזה טעם משהו. מפורש זה לא כתוב. אנחנו ככה מבינים, ולא מתנו מי שחולק בדעת הרמב"ם, ולכאורה זה מוכרח. אבל זה לא כתוב. אז אולי, אז אם כן, אז כאילו פה יש מקום עדיין להתווכח, פה אני כאילו מלמד זכות על ההוראה של האור לציון. אבל למעשה, גם הכלל הזה של רבי חיים פלאג'י, גם זה לא מוסכם. בספר הלכה למשה, הבאתי שם פשוט. מערכת ממותם, מסתמיות הפוסקים, קיבלנו דעת מרן גם כשלא מפורש. רק שיש הוכחה שככה זאת, אם הראיה היא מוכרחת. אז מה, מפורש, לא מפורש. יש הוכחה שזה ככה פשט, יש, אנחנו רואים, מבינים שזה ככה, זה הכוונה. נכון? לא, אני לא יכול לראות לך מילים שחור על גבי לבן, כתוב גם זה. אבל זה מי שלומד ומבין, מעיין, הוא מבין שזה חייב, יוצא ככה. אז אם כן, אז לפי במילים אחרות, נראה לי כאילו שצריך פה בנושא הזה להחמיר. חידוש גדול בספר מנחת שמואל רבי שמואל סורנטין חכמי סלוניקי לפני 300 שנה נוח עשה טבע ניצל אל כל בני ביתו אנחנו יודעים טבע את נוח הוא אומר הייתה עוד טבע היה עוד מישהו שבנה טבע מישהו ראה שנוח עושה טבע אמרו טוב עושה טבע בדרך חזל אומרים בדרך כלל שהרשעים לא האמינו, נשבור לך את הטבע, לא ניתן לך להיכנס. 120 שנה נוח בנה טבע, ומנסה להחזיר את כולם בתשובה, ולא שמעו בקולו. היה אחד שכן האמין לו. אבל, לא שהוא חזר בתשובה, הוא המשיך להיות להישאר ברשעו. הטבע, בסדר, היום מצא חמל, אבל אני גם לא בנה טבע, יבוא מבול, הוא מאמין שיבוא מבול. אבל אני אעשה גם טבע, אתה כמו שאתה בונה טבע, גם אני אעשה טבע. מה קרה בסוף? טבע הלך לאיבוד, הטבע והטבע שלו הלכו לאבד. ולכן כתוב, וישור אחנה ובחווה אשר יצא בטבע. מה זה בא למעט? אחנה ובח, רק הוא, אז הוא עם הטבע שלו. אבל הוא, זה לא עזר. ככה כותב, וזה היה בדף שביעי. יש לדקדק, מה אם המעט היה אח? וישאר אחנו, אה? הוא אומר, שמעתי מחכם אחד אשכנזי. אין, אני לא יודע מה המקור של זה, אבל הוא אומר שכן. הוא מביא איזה הסבר על זה, בסוף הוא אומר ככה. עוד שמעתי, הוא כותב אחר כך, כשם שנוח עשה טבע, ככה דם אחר עשה עוד טבע, אחרת, אבל נטבע. וזה שנאמר וישאר אחנו, אותו שעשה טבע כמו, הוא נטבע. הוא הלך, הטבע הלך לאיבוד, הוא הלך לאיבוד, הוא כן. בספר הישר כתוב ש... ויזכור עליהם את נוח ואת כל החיו ואת כל הבמה אשר יצא בטבע. למה צריך לזכור אותו? הוא אומר דבר מפליא. הוא אומר לקראת הסוף, אחרי שכבר עברו את כל המבול, פתאום הטבע של נוח התהפכה. כולם נהפכה ראשו למטה ורגלו למעלה. התחילו כולם לצעוק שיעקוד גדול. ואז הוא יזכור ויציל אותו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? יש אנשים לפעמים נמצאים בתוך הטבע, חושבים, שרינו, מטב חלגנו, ברוך השם, אנחנו זכינו, אנחנו, כן, הם חשבו, אנחנו כולם רשעים, הלכו לאבדון. אל תהיו בטוחים גם על עצמכם, אתם גם צריכים לקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידה וכחול הסערה. גם נוח לא 100%, הוא מקטני אמונה, אל תחשבו שאתם בטוחים, צריכים עוד להתחזק באמונה ביתחן. הטבעות נוח שיש בזמננו, אנחנו בעוונותינו הרבים בדור הפלגה, בדור המבול. היום המצב של הדור שלנו מבחינה רוחנית גרוע, גם מבחינת המעשים של דור המבול וגם דור הפלגה. השחיתות והאמונה בעוונותינו הרבים בשביל המדרגה בעולם, ומה שנשאר זה רק תיבות נוח, זה בתי מדרשות ובתי כנסיות, זה מה שישאר בסופו של דבר אחרי כל ה... והקדוש ברוך הוא אומר לנו צריכים להיזהר, גם מי שנמצא בתוך הטבע צריך לשמור את עצמו, זה גם הוא גם צריך להיזהר של להיות נקי, לא בטוח וחל חס ושלום גם עלו להיות בסכנה, אבל דבר ראשון תיכנס לטבע, אבל גם כשאתה בתוך הטבע אתה עדיין צריך שמירה. אבל לא רק זה, יש אנשים שעושים תיבות כמו בתי מדרשות, תיבות נוח, כמו האיש הזה, שהוא עשה תיבה, הוא לא חוזר בתשועה. דהיינו, יש אנשים שמחכים את הבתי מדרשות. יש היום באוניברסיטאות, עם פקולטה ליהדות, יש פקולטה לקבלה אפילו, קבליסטים, כל מיני אנשים. כן, מובן, אלה מובן, מכונים למדעי היהדות, כל מיני דברים. החומרים אומרים, היזהרו מחיקויים. אלה, הם נסים לחכות את העולם התורה, כמי יכול גם לומדים תורה. אתם יודעים, רשעים גדולים, זה היה פרופסור, לא רוצה להזכיר את השם שלו, היה לומד זוהר, היה בקיע עצום בזוהר הקדוש, אוכל חמץ בפסח. לומד זוהר, תוך כדי שהוא אוכל. יש לו באוניברסיטה של העברים בירושלים. וזה, תלמידים ותלמידות, ולא יודע, אפילו גויים, לא יודע, זה... אין יראת שמיים, אבל זה, אלה שעושים כביכול, זה מחכים את התיבות נוח, כמובן התיבות האלה לא יישארו. למה אני אומר את זה? תלמיד חכם אחד הראה לי בגיליון של בקהילה, יצא לאור בסוכות, בדף 85 ובדף 87, מביאים על בעלי מחשבה בדורנו. שלח לי את זה שדיברתי על זה בעבר, דיברתי שכאלה עושים בית מדרש של גרה, אמרנו שזה בית, לא בזמן של גרה, זה בית מדרש של גרץ, רחמנא ליצלן, אנשים שכביכול דברים בענייני באגדות חזל, כל מיני רעיונות, אבל דיברנו דברים של כפירה, מה שבדרך כלל דיברנו על זה, על נושא של עין תחת עין, זה אחד המוקדים, אחד העניינים שיש להם עזות פנים לדבר נגד חז"ל, ובמילים אחרות הצדיקו את הצדוקים, שעין תחת עין זה כפי שהוא. דיברנו על זה בעבר, שזה שקר וכזב, והם נתלו על דברי הרמב״ם בספר במורה נבוכים. הסברנו שזה טעות, הרמב״ם לא התכוון לזה, ולא מנה ולא מקצת. הפוך, הרמב״ם בדיוק הפוך. הרמב״ם כל כך פחד וחשש שהוא מחזק את הצדוקים, אז הוא הסתיר ולא רצה לגלות איזה פירוש שיש לו. הסברנו, אז אני לא רוצה לחזור על הדברים שנאמרו. אז בעיתון בקהילה הם כותבים ככה, הם מביאים על עצמך מה הם מתבססים, על מה כנומה המקורות שלהם. דף 85 הם כותבים, מביאים אחד את הגאון רבי יצחק קוטנר, גאון המחשבה מסלובודקה, הוא מייסד עולם המחשבה הליטאי. הוא היה ראש ישיבת רבי נחמן בברוקלין, חבר מועצת גדולי התורה, מכונה פחד יצחק. הוא היה עילוי, הוא נחשב מהגדולים של התלמידים של הסבא מסלובודקה. כשהקימו את הישיבה בחברון, הוא התוודע לרב הראשי הרב קוק, הוא שאב רעיונות רוחניים. לפני הטבע בחברון הכיר את האדמור מחבד ואת רבי יוסף דוס סולובייצ'יק, עבר לארצות הברית, ראש ישיבה, אבל שונה מהמקובל בעולם הישיבות. הוא עושה ישיבה אחרת קצת. בליל שבת הוא רעיונות מחשבתיים, שיעור תלמודי באגדה. זה לא טעם את רוח הישיבות, את עולם הישיבות. ולכן היה לו חילוקי דעות עם הרב אהרן קוטלר, מנהיג עולם הישיבות, ובכל זאת היה הערכה עצומה. הם טוענים שהרב שך התנגד להרבה בעלי מחשבה, כמו הרב שפירה וזה וזה, אליו הוא לא התנגד. למה הוא לא התנגד אליו? אז כביכול יש להם על מה, כאילו כביכול זה בסדר. אבל כבר, כן, אתם רואים, כן. ומביאים אחר כך בדף 87, מה שמישהו בשם, אחד שבזמנו הזכרנו את השם שלו, שבבתי מדרש האלה שבירושלים שמדברים, שלצערנו בני ישיבות או אברכים באים לשם, והוא כותב בעצמו, יש אנשים שיש להם ביקורת חריפה מה שאנחנו עושים, גם תלמידי חכמים גדולים מאוד. ראש ישיבת חברון, הוא אומר שאני אמרתי שעין תחת עין זה נהג בימי בית ראשון כפי שהוא דבר, לא כפי שהתבהר בחז"ל. ופה הוא מעריך הרב פייברזון על הביקורת הנקודתית, ואחר כך הוא חשוב לומר זה לא עיקר הוויכוח. רבי דוד כהן דיבר נגדי גם לפני זה. רוצה להגיד משהו. לא חס ושלום שאני בא להטיל פגם באנשים או גדולים. אבל מי שיודע, הרב יצחק קוטנר, אתם חכם גדול מאוד, כתבו ספר של התולדות שלו. שמעתם קודם למי הוא התקרב. מישהו בדק, נדמה לי שהבת שלו כתבה תולדות שלו. מה הוא עשה? מילדותו ועד זקנותו. 6 שנים חסר בחיים. לא כתבו מה, איפה הוא? מה היה ב6 שנים האלה? לא כתבו. אבל מי שיודע, יודע. הוא היה למד באוניברסיטה באיטליה, פילוסופיה. נו, באיטליה מי מלמד פילוסופיה? כמובן. מאומות העולם. נו. לא פלא שזה לא מתאים לרוח מסורת של העולם הישיבות. למה בבריסק, הגרח מבריסק, התנגד לרב קוק? לא, זה לא התחיל מהבן של הגריז. למה שאלה הרב מבריסק, וכל קהילות ליטה שלא יקבלו אותו לרב. את הרב קוק המפורסם אני מדבר. למה הוא נהיה הרב בלונדון? למה הוא לא נהיה הרב בליטה? הגרח מבריסק הלך לכולם שחס ושלום שיקבלו אותו לרב, כי הוא למד מקומות בספרים חיצוניים. שלא יקבלו אותו. למה הרב שך התנגד לאדמור מלובביץ'? ראיתי מאמר בזמנו. בין היתר הוא כותב, למה האדמו"ר מלובביץ' תמיד יש לו דרך אחרת, הוא לא בשיטה שלנו, מה הוא שונה, למה הוא מיוחד? בגלל שהוא למד באוניברסיטה בפריז ושבל זה, אז יש לו דעות אחרות? אני אגיד עוד דוגמה, הרב של הדרדעים, אולי אתם לא יודעים, אבל הוא לא התבייש לכתוב שהוא למד בסנעה אצל איזה גוי, כל מיני חכמות, למד מגוי, אתם יודעים, במילים אחרות, כל אלה שאתם רואים אותם, שיש להם, לא, שהם לא במסילה העולה, שהם ככה, שיש להם דעות אחרות, פירושו שהם ינקו ממקורות זרים. וצריכים לבריש, אבל יש הבדל. גם אלה שחכמות, חכמו בג'עים תאמין, אבל יש הבדל. אם אתה לומד מספרים או לומד מישהו מלמד, כתוב, מובא בשדה חמד, קראנו את זה בהפטרה, כי ספרי חיה נשמרו דעת ופרו יבקשו מפיהו, כי מלאך אדם לצבאות הוא. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו. כשלומדים מהפה, זה מסוכן ללמוד ממישהו שחס ושלום פיגורוס, גוי או כזה. מהספר זה כבר דרגה אחרת. גם זה לא פשוט, אבל מהפה זה הכי גרוע. אז מובן שאם לצערנו אנחנו פוגשים אנשים שיש להם השקפות לא נכונות, אז אם אתה יונה, אז עכשיו אתה מבין למה הם סתו, למה הם הגיעו למקומות הנכונים. כמה מהם תלמידי חכמים, אבל צריך לדעת שכמה ברגים לא, כמה ברגים לא, כן, לא, לא עובדים נכון, לא, כמה חלשים. שלחו לי קונטרס על הנושא הזה, כי לא מליבי זה נקרא, זה שייך לנציאות התורה. קורו לי זה במשיחת, אשר לא חזה. ישנו דרשן שמקיל קילות ברבים, לדרוש דרשו של הדבי, להטעות את תראי השם מדרך התורה, מקעקע את התורה שבעל פה, מגמתו ברורה לשנות מדרך עבודת השם. אבל הוא בעל לשון לימודים, במלאכתו הבזויה הוא מפיל את החלקות את שומעם התמימים. הרונו ריבותינו לחשוף את כזביו, לגלות את דעותיו הקולקלות, להסיר את המסווה מעל פניו, שידע ציבור השם. כן, וזה ריבותינו. הוא מתכוון לרב דוד כהן, ראש ישיבת חברון, והרב אשר אריאלי, ראש ישיבת מיר. שרים ישראל שברוך השם שעומדים על המשמר, שלא ייכנסו דעות זרות בתוך מחנה קודשנו. אמרתי לכם, זה, הם יוצרים תיבות, כביכול תיבות של לימוד תורה, אבל הם דעות של כפירה. טוב, אז אני מקווה שהרב שילו יפרסם את זה באתר, את כל הקונטסט הזה, זה 40 עמודים, זה מי שהנושא הזה חשוב לו. רק אני מזכיר דבר אחד, שכותב הרב נתן גשטטנר בספר לאורות נתן, דפתג עז. חזל אומרים על, על, על בלעם, מברכותיו אתה למד מה היה בליבו. ביקש לומר, מטוב הוא הלך הוא יעגב ומשכנת אחר ישראל. מהברכות, הרי הקדוש ברוך הוא סתם לו את הפה. הוא רוצה לקלל, אבל מה שהוא מברך, אתה יודע מה הוא רצה להגיד הפוך. הוא רצה להגיד שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. אז הוא הפוך, הקדוש ברוך הוא תופס לו את הפה לכיוון השני. מה טוב הוא הלך הוא יעגב? שלא תשרה שכינה עליהם, לא תהיה מלכות הנמשכת, כנחולים לטויו, לא יהיה להם זיתים מוחרמים, כרנות על הנוער, לא יהיו מלאכים בעלי קומה, כארזים עלי מים, וכו' וכו'. אז הוא מסביר שבעצם הגמרא אומרת בסוף, כולם חזרו לכלל, חוץ מבתי כנסת ובתי מדרשות. על זה הוא לא הצליח. דברים אחרים, הכללה שלו פעלה. אפילו שהוא מברך, אבל אם רשע מברך, הברכה שלו מזיקה. ובתי כנסת ובתי מדרשות הוא לא הצליח. מה ההבדל? הוא אומר, כי בזמן הברכה עדיין זה לא היה. מה שעוד לא היה, אז כשזה התחיל, זה הצטרף הברכה שלו. אבל בתי כנסת ובתי מדרשות כבר עד התחיל מפני בלעם. אברהם אבינו זוגן ויושב בישיבה, יצחק אבינו, היה כבר ישיבות כבר מקודם, בתי כנסת ובתי מדרשות, יצחק יעקב ושלח להורך לפונה וג'שנו, שלח לבנות לפונה בתלמוד. אז הפגם הוא על דבר, דבר שעדיין לא נוצר. אז חלה הברכה של גם בלעם הרשע, אז הקיום לא, לא היה להם קיום, אבל בתי כנסיות היה לפני הברכה שלו. מי כמו הגמרא ביום הדווקא חד, מי ימיה של הברכה, לא אפור השוי השיבם אפילו במצרים, במדבר. אז הוא אומר בסוף דבר מעניין, מה עושה בלעם? נו, אז בלעם יוותר? לא, מה עושה בלעם? טוב, בתי כנסיות, אז אני אעשה בתי מדרשות משלי, אני אבנה בישיבה, אני אבנה כל שלי, זה אני יסד, מייסודי, באתי בית מדרש, מייסודי של הזה, כזה, על הבתי כנסיות, הבתי מדרשות הישנים, הוא לא שולט. הוא ראה שהברכות שלו לא מתקיימות, זמם תחבולות, החליט שהוא יתעט בני אדם, וכאילו שגם זה בית מקדש, ייסודו בקודש. הוא מדבר בזמנו על הבר אילן, אנחנו רואים, הקימו אוניברסיטה דתית סמוך ונראה לעיר התורה בני ברק. ולא מלמדים רק תפלות, שכאילו ידעו, זה מזה צריך להתרחק. מלמדים גמרא, דווקא גמרא. ללמוד גמרא צריך להקים בבני ברק. השרים בגלל, חסר ישיבות בבני ברק. לא, הכוונה שקופה. יש בית מדרש של אברהם אבינו, אז יעשו בית מדרש שהם הברכה של עומר רשע. אפלה ואפלה, כזה דברים תוקים מדרש. כן. מי שכדאי לראות את זה בפנים, להורות נתן, סיום השס, מועדים, חלק בית, דף סגז. נראה שקרא זמון גוסר ואמר לחומר רובו. צריך להתנצל, הרב גיאור הכהן, רציתי לענות על שאלות שלו. זה גם קשור, הוא כתב פעם מכתב שלו. שני מכתבים שהוא שלח, וכבר אני דוחה את זה כמה פעמים, רק אני אקרא לפחות את הפתיחה של המכתב שלו. כבוד ידידנו הרב שילה, אני מביע תודתי על שליחת סדר סליחות ללילי השמורות. תזכו לכל מלא דמיטב ממש מהיר עיניים, ישר כוחכם, יפוצו מעיינתכם הוצא ברחבות פרגי מים. הוא שואל שתי שאלות בקשר למה שקשור לסליחות, מה שהתפסנו בזמנו, אבל חברים, זה צריך לדבר בעריכות, אז בעזרת השם אני מקווה בשעור הבא אם נספיק. אני לא רוצה להוציא דבר שאני לא יכול להיות בטוח, הכל משמיים. אבל הוא כתב דברים חשובים, צריך לענות עליהם ולהסביר את זה, אבל זה בעריכות. אז בכל אופן, העניין של סדר הסליחות, זכינו להוציא את זה לאור כביקור של קבר יוסף הצדיק, ברוך השם, שזכינו להיות במקום הזה, במקום הקדוש הזה, להתפלל שם על כל אלה שביקשו ותרמו, ישר כוחם של כל אלה שהתנדבו. והמקום הזה, קבר יוסף הצדיק, חסדי השם, שבזמן שהיינו שם אין סרטן ואין פגע רע, למה שזה מקום מסוכן, אבל ברוך השם שעברנו את זה בשלום בלי סכנה. כואב כמה שהמקום הזה שולטים בו זרים, אבל כמו שהסברנו שזה בעוונותינו הרבים, כמו שאמרנו בעת, בזכות יוסף הצדיק שאין לנו זכות להגיע למקום הקדוש הזה. כתוב על ראשון, נתונה ביד זרים, שיש קשיים, אפילו בזמננו שלטון של יהודים ולא נותנים. כנראה יסר נותן, חברים, הרבה הפרעות והרבה קשיים שמגיעים פעם בחודש למקום הזה, וגם אז זה בסכנה, חס ושלום, חשש סכנה. בכל אופן, זה מצד שני יש דברים אחרים מסמכים. הספר זכינו שיהיה הספר הזה בסן העומיית בבתי כנסיית. הרב נר נמצא? כן? כן, ברוך השם. עמלנו לא היה לשווא הנושא הזה, ברוך השם יצא ספר ממש מפואר, תורו מפוארו בכלי מפואר, ממש מדהים. העוצמה של הספר, זה לא אני חיברתי את הספר, זה סייעתא דשמיא. אני נהנה לקרוא בספר, ממש תענוג, דברים חשובים מאוד. רציתי לדבר על זה, אבל אני רואה שהזמן קצר, אז אולי נשאר את זה להזדמנות אחרת. בכל אופן, שהספר הזה, שברוך השם הציבור פה ועוד אחרים תרמו, אז מחלקים את זה לבתי כנסיות, לבתי מדרשות, חינם, אין כסף. גם הביצים עצמם, זה אלה ש... כן. אז הרב ניר, אתה הוא המפיץ, או מי שקונה את זה באופן פרטי, או לבתי כנסת זה חינם. הביצים עצמם זה הרב מאיר לוי. זה השתי ביצים האחרונות, כיוון שעכשיו זה לא הזמן של הדגירה של הנעמיות, אז זה רק יהיה בפסח. אז זה צריך להביא מחוץ לארץ. אז עוד שבוע, שבועיים, יהיה אפשר להשיג. אבל מי ש... כל הזריז נזכר. זה רשום את הטלפון שלו בספר, מאחורי השער. זה הרב מאיר לוי בירושלים, שהוא דאג לנושא הזה, להפיץ את הביצים. כן, הרב יאיר טעם, הוא מטפל בהפצה של הביתים. זה דבר אחד. דבר שני, עוד דבר שהרב מאיר לוי פעל לטובתו, זה העניין של המשחק לילדים, בסדר, לחוד חנוכה ספיד. משחק לילדים. אמרנו קודם, היזהרו מחיקויים. פה החיקוי הוא טוב. קודם, הביתן העמיות, יש פה גם עניין להיזהר מחיקויים. דידנו הרב שר שלום יוספי אמר לי, למה צריך, אפשר לעשות כזה ביתה מפלסטיק? למה צריך את זה? לא זה מפלסטיק. את זה, מה זה משנה? יהיה אותו דבר. אמרתי לו, תשמע, אם זה ככה, לא, זה גם לא צריך פלסטיק. נעשה תמונה. זה תמונה של ביתה, לא צריך. אלא מה, זה חיקוי, צריך אמיתי. אם זה לא אמיתי, זה דמיונות. מה, זה פלסטיק? זה תמי לרמות. זה לא מעורר. צריך שיהיה משהו... פה חשוב מאוד העניין הזה. פה זה חיקוי. למה זה חיקוי? יש משחק אצל הילדים נפוץ, הג'וקר, עם מלך ומלכה וזה וזה. אבל אתם יודעים, בזמנו דיברתי על זה. דיברנו על זה לפני כמה שנים, שבעיני משחק הקלפים והרעה תמונה בו. הבאנו מקורות שהקלפים האלה זה שבהם גליפה, זה תומש, וזה כל השמות, המלך והמלכה, זה עבודה זרה, מה שמצאו את המקור בן צור לצידון. ולכן כותב הספר קדושת לוי, כותב בקדושת הנקה, יש פרצה בכל קורט, יש קליפה גדולה, לא רוצה להזכיר אותה, ולהתרחק מהמשחק הזה. הערכנו שם על כל הנושא הזה. כל איש ירא ואחרי ירחיק את בניו, שלא יכירו את הקליפות האלה, את הכוחות הטומאה. ובכל אחד יש כמה מכשולות, מתאמים את עצמם בדברים האלה. אז ברוך השם יש אנשים שעשו תחליף, שינו את זה כדי להכשיר את הדבר הזה. אשר לנו מצב חלקנו, בפרט עכשיו זה נוגע לימי חנוכה, שמונת ימי חנוכה, מנורה וכל מיני דברים, ממש משחק על טהרת הקודש, כן הרבה וכן יפרוץ. שם ברוך הוא יזכנו שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, ושלתקן את כל הקלקולים, גם בחס ושלום זה להפוך את זה לצד הקדושה. חיקויים לטובה זה רצוי, והחיקויים האחרים, אז כמובן צריך לדעת להבדיל בין תכלת לגל או אילון, כמו שאמרנו, להיזהר מהמקומות הלא מתאימים, לא להתבלבל. גם פה לומדים תורה כביכול, צריך לדעת שזה התורה אכן בקדושתה ובטהרתה, בדרך השם, בדרך הסלולה מריבותינו לדורי דורות. אמן, כן יהי רצון. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן ודוד ושלמה וכל הגדולים הקדוש והטהורים, יברך את כל הקהל הקדוש הזה הגדולים ובניהם ובניהם ושם תלמידיה.
אמן.
ועל יברך וישמר וחיה ויאריך את ימי רבי ברוק בן זכר הסבר ישיר נדב וכן. נכון, יש עוד משהו מיוחד גם לרביב אנג'ל, להצלחה ולרפואה שלמה ולנחל מהילדים וכל הישועות. כן, רביב בן משה, רביב אנג'ל, כן. שם ברוך הוא מלא כל משהו לבונות דבר. ומלא ישועת השם כאלף עין. וכן להצלחת ידידנו רבי מנחם בן ציון גולן, והרפואת הודיה אשתו בת הרב ראובן רטבי. וכן הילד יוסף בן הרב משה, ואברהם עשרה בן הרב ניסים. ואבישג בת דוד. יוסף בן זאב.
שלום.
בן שולון. רחמים בן
חביב.
יהודה בן חנון. אלחנון. יעקב בן מחלוף. הרבת יוסף. שם ברוך הוא ירצה נבואות העם. וכן היה עוד מישהו שקודם הוא אמר איזה חיים בן עזרא. איפה הוא? זה אלון גרצי. חיים בן עזרא. שכינה שרויה בביתו. שם ברוך הוא, וכן, איך? תהילה בת אסתר, בת ישראל, חיים נתנאל בן דוד. שם ברוך הוא, וסני ברמה שלה, מכל חור רבן, דק סני, נתנאל בן דוד, ונאל, ומצל רבן, ולאדם, ועבוד, ולאדם, מלא כל מי שרוך לבום לדבר. וגם על כל החומה, מגרוב, שקוס, ואלה, נא, ישמר, יום, יחיוב, ושר, ורחבת, תתן, ונאל, 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 ונאל,